בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום ראשון, 28 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום.
במשך הרבה מאוד שנים, האיש הזה לא הסכים להיפגש איתי. אני לא מדבר על פגישה מצולמת, אני מדבר על פגישת שכנוע, קוסט קפה, אתה יודע, פגישות שגם אנשים שלא מוכנים להתראיין הרבה פעמים עושים, ואצלו זה לא היה. הוא שמר על איזשהו מסתורין שאפף אותו גם כשהוא היה סוכן שבק. במשך שנים ניסיתי, רציתי, אבל זה היה איזה מין חלום רחוק שאפילו פגישה לא יצאה ממנו.
עומרי אסנאים, כתב עובדה, הוא בן אדם עיקש. אז במשך עשור, כל כמה זמן, היה מרים טלפון, מציע קפה, שיחה קצרה, כל דבר. וכל פעם היה שומע, לא. זה היה חיזור מאוד מתסכל. עשור. וממש לאחרונה, אחרי מי יודע כמה סירובים, האיש מהצד השני של הטלפון אמר לו עומרי, אוקיי, בוא נשב.
ברגע שהוא נפגש, אז אתה כבר מבין שיש איזה סדק שדרכו אולי אפשר להיכנס. ובפגישה הזאת, בעצם בהתחלה הוא דיבר על ספר, על רצון לכתוב ספר. טלוויזיה זה דבר שבאמת מביא אותו להיות חשוף לכל מכונות הרע למיניהם, מימין ומשמאל, זה לא משנה כרגע. ולכן הוא דיבר על ספר, אני רוצה שאני אעזור לו לכתוב ספר. ומהר מאוד אני הבנתי שהסיפור שלו הוא סיפור שאני רוצה לעשות בעובדה, שהוא סיפור טלוויזיוני. והיה לו, אני חושב, היה לי הרגשה שלפעמים הוא לא מבין שאנחנו הולכים לכתבת טלוויזיה כזאת. אני חושב שביום הראשון, צילום הראשון הוא כבר הבין, ואולי עוד לפני זה, כי ליום הצילום לפני כן הוא פשוט הבריז, ברגע האחרון הוא לא הגיע. בסוף, זוכר, חיכיתי לו מחוץ לבית ששכרנו כדי לעשות את הצילומים, חיכיתי על המדרכה, וקבענו ב-12:30 נדמה לי, ב-12:35, אמרתי לעצמי, אם עד 12:38 הוא לא מגיע, אז אני מתקשר, כי הוא הנה עוד הברזה הגיע, אבל ככה משהו כמו 2 דקות אחר כך הוא פתאום הפציע מתחילת הרחוב, אז כן, אז זה קרה.
28 שנים הוא לא דיבר, לא ישב ככה, לא חשף את עצמו ואת הסיפור שלו, לא פירט את החלק שלו באחד האירועים החשובים והטראומטיים בתולדות המדינה. אז השאלה הראשונה, המתבקשת ביותר של עומרי, אבל בעצם של כל אחד אחר, היא למה עכשיו?
אז זהו, תראה, את השאלה הזאת באמת שאלתי אחרי השיחות המקדימות שלנו, וכבר אז הבנתי שאם יש טריגר לרצון שלו לדבר, זה העובדה שהוא בעצם... אבישי רביב רצה שקט, הוא רצה להיות במחתרת, הוא רצה לחיות את חייו הלכאורה שקטים. למה אני אומר לכאורה? כי כפי שאפשר לראות מהרעיון, שקט אין בהם. אלה לא חיים שקטים. והוא הבין, ואני חושב ביתר סט, ברגע שהממשלה הזאת נבחרה, שבה הוא רואה את איתמר בן גביר, שהיה, אם אתה רוצה, שוליה שלו בחברון, ואת בצלאל סמוטריץ' שמהדהד את תיאוריות הקונספירציה שקשורות בשמו, אז הוא הבין שכדי להשיג שקט, הוא בעצם יהיה חייב לספר את סיפורו, ממש ככה.
הפעם אנחנו עם שם קוד שמפניה. הסיפור של סוכן השבק הוא פעיל הימין הקיצוני לשעבר אבישי רביב, אחת מדמויות המפתח בחקירת רצח ראש הממשלה יצחק רבין זכרו לברכה, אחרי הסרט המיוחד שהכין עומרי אסנהיים לתוכנית עובדה. שלום עומרי.
שלום אלעד.
קח אותי לביוגרפיה של אבישי רביב. אני חושב שכדי להבין וכדי להעריך את המקומות שאליהם הוא הגיע, שווה להתעכב רגע על המקום שממנו הוא בא.
אבישי רביב הוא ילד שגדל בחולון לזוג הורים, הפייניקים, מאוד מאוד אוהב את המדינה, אוהב ספרי היסטוריה, מרדכי אנילביץ' ואבא קובנר, והיחידה 101 ואריק שרון, ואז הוא מוצא את עצמו, אני מדבר על שנות ה-80, הוא מוצא את עצמו כנער, מגיע לאיזושהי עצרת של הרב מאיר כהנה בחולון, והוא מגיע לעצרת הזאת, והוא נדלק על הרב כהנה, הוא נדלק על המשנה שלו, יותר על העניין של אסירי ציון, הוא אומר, פחות הגזענות נגד ערבים, אבל הוא בעצם הופך להיות נער בתנועת כך, והוא מתחיל את פעילותו שם, והוא צובר מעמד, אבל החלום שלו, כמי שגדל על אריק שרון ה-101 וסיפורי גבורה, הוא להתגייס לצהל. והוא רואה שהפעילים של כך שסביבו לא כל כך מתגייסים, ולכן הוא מתרחק מהם, הוא מתגייס לצהל, הוא מתחיל לשרת בגבעתי, בחן גבעתי, והוא נפצע במהלך השירות הצבאי מירי של חייל שיורה בו בשוגג, ואז בעצם החלום שלו נגוז, החלום שלו על קריירה צבאית, על משהו כזה, אנחנו מדברים על 1987, השבק אחרי תפיסתה באיחור של המחתרת היהודית, הם מאוד מאוד חוששים שמתאים נוספים כאלה שצומחים בימין, מצד שני בימין יש פרנויה וחושדים בכל אחד שמנסה להתגייס לשבק ולעבוד בתוכם, ואז אבישי רביב מקבל פנייה מהשבק, ולמה הסיפור של אבישי רביב כל כך קוסם לשבק? הרי אי אפשר להכניס פעיל שלום עכשיו ליהודה ושומרון כדי שיהיה סוכן שם, צריך מישהו שיש לו זיקה שיאמינו בסיפורו.
אמרו לי, אנחנו יודעים שאתה מכיר ואתה היית ויש לך קשרים, אתה גם היית חייל קרבי בצבא, נפצעת, יתנו לך הרבה את הכבוד.
לא יחשדו בך.
לא יחשדו בך, בדיוק.
אבישי רביב הוא פעיל כך לשעבר, שהלך לשירות צבאי קצר שאחריו הוא נפצע, הוא לא צריך להתפרנס משום עבודה, מכיוון שהוא יכול להגיד שהוא נחה צהל ומקבל תגמולים משהו באמת נכון, ולכן הוא חוזר לחדש את נעוריו במעוזי הימין, זאת אומרת, הוא הולך לחזור לפעילות הפוליטית שהפיינה אותו ממש לפני גיוסו לצהל, וככה הוא באמת קונה את אחיזתו בתוך מעוזי הימין, הוא באמת הופך להיות סוכן מאוד מאוד משמעותי מבחינת השבק.
אם אתה מגיע לקטע 4, כן, אתה הולך לבית כנסת, אתה הולך לפעילויות, אתה הולך להצהרות, אתה כאילו רואים אותך, חלקם הכירו אותי לפני הצבא, זה אנשים שהם כשרוצים שיבואו אנשים אחרים, כאילו זה, אתה מתקבל בברכה, רואים שאתה בן אדם שבא לתרום.
מה התפקיד שלו בשבק?
היעד שלו הוא לדווח על התארגנויות ואו פעילויות של הימין הקיצוני, בפעילות שלהם נגד פלסטינים, צריך לומר, היעד של אבישי רביב בשנים האלה הם לא לאתר אנשים מקרב הימין הקיצוני שמאיים לפגוע ביהודים, זה לא היה אז על הכוונת, להשחית רכוש, לפגוע פיזית, בעצם לעצור את המחתרת היהודית הבאה, שקיומה אז היה בגדר עניין פוטנציאלי, זאת אומרת שזה התפקיד שלו.
הייתה פעם אמור להיות פעילות של כמה חבר'ה בחלחול, חבר'ה מקיעת 4. כאילו כל דבר, אפילו קטן, יכול להביא את השטח. אפילו אם זה רק פגיעה ברכבים, או פגיעה בבתים, או כתובות נאצה, כל דבר קטן כזה יכול לעשות בלגן.
ואז אתה מתקשר ואומר מה?
אומר שהיום תהיה פעילות הלילה בחלחול, ואת השעה, ומי אמור להגיע, וזהו.
בסי הוא נפגש כפעמיים בשבוע עם מפעיליו בשבק, בדרך כלל בבתי מלון, ואם לא בבתי מלון אז בבתי קברות, ושם הוא מוסר להם את הדיווחים, שם הוא מוסר להם גם את ההקלטות שהוא מבצע. הרבה פעמים הרכב שלו ממותקן, הרבה פעמים הוא נוסע על גופו מכשירי הקלטה, וצריך להבין הוא עושה את זה מול האנשים הקרובים לו ביותר, כשאני אומר הקרובים לו ביותר, אני מתכוון גם במובן הפיזי, אלה ממש החברים שלו, אלה האנשים שאיתם הוא גר, אבל צריך להבין אלעד, וזאת נקודה חשובה, הם קרובים אליו גם במובן האידיאולוגי. זאת אומרת, אבישי רביב לא משתחרר מדעותיו הימניות קיצוניות, כשהוא הופך להיות סוכן שבק.
הגבול הוא פה, הוא מאוד דק. כאילו הייתי ימני, והאמנתי בארץ ישראל, לעם ישראל. זה קונפליקט כאילו יומיומי, בין הדעות שלך לבין הדברים שאתה צריך לדווח. אבל תמיד כאילו, הנאמנות שלי הייתה לשבק קודם כל.
אז הוא חי כל הזמן באיזה מין סתירה פנימית כזאת בין האידיאולוגיה לבין העבודה שלו, לבין החברים שלו, לבין הבדידות הגדולה שאיתה הוא חי, וזה כל הזמן המשחק הזה שקורה, אבל הוא ראה בקריירה בשבק את השאיפה האולטימטיבית המקצועית שלו, זה אחד, והדבר השני שמונע ממנו לעזוב זה המציאות, ומה שקורה בשטחים, וזה מתחיל בטבח של ברוך גולדשטיין במערת המכפלה, שבעצם מקפיץ את כל נורות העזרה בשבק, ואז מיד אחרי הטבח הזה הוא גם עובר, אבישי רביב לגור בקריית 4, שזה שינוי מאוד מאוד משמעותי, והדבר השני זה הסכמי אוסלו, שכמובן מביאים לסערה גדולה, למדינת ישראל בוערת, והוא אחד האנשים היחידים שיכול להסביר מה קורה בתוך הימין הקיצוני.
הוא נחשב סוכן טוב?
הוא נחשב לסוכן מצוין, אם כי הוא נחשב לסוכן שלפעמים הוא בעייתי במובן הזה שקשה לשלוט בו. הוא עושה כל מיני דברים בשטח שלפעמים השבק מגלה עליהם בדיעבד, לפעמים הוא אוסר עליו לעשות אותם והוא עושה אותם, עם כל מיני מקרים שבהם הוא חוצה את הגבול, נפתחים לו 8 תיקים פליליים בזמן הזה שהוא סוכן שבק, צריך לומר, תיקים פליליים שהם לא גניבת רכבים, הם תיקים פליליים במובן הלאומני, הוא תוקף את חברת הכנסת תמר גוז'נסקי פעם אחת, ועוד כל מיני דברים אחרים, התפרע באוניברסיטת בר אילן, כל מיני עניינים כאלה, 7 מתוך 8 התיקים האלה, השבק בעזרת פרקליטות המדינה, שהיא שותפת סוד, כמובן דואג לסגור לו. אבל בהחלט מדובר בסוכן טוב, סוכן שמעביר ידיעות חשובות ומסקלות.
ואת יגאל עמיר, אבישי רביב פגש לגמרי במקרה, נכון?
ממש, הוא רוצה לנשום קצת אוויר, זה מה שהוא רוצה לעשות. הוא רוצה לנשום אוויר, והוא רוצה לעשות איזושהי השלמת תואר באוניברסיטה. והוא הולך לאוניברסיטת בר אילן, ובאוניברסיטת בר אילן הוא פוגש כל מיני אנשים. אחד מהם הוא יגאל עמיר, אחת נוספת היא מרגלית הרשפי, שגם שמה יעלה בפרשה הזאת. יגאל עמיר הוא סטודנט למשפטים, צעיר בשנות ה-20 לחייו, חובש כיפה שחורה מהרצליה, ממוצא תימני, אדם שהוא באמת רחוק מהאנשים שאיתם מסתובב אבישי רביב בקריית ארבע, או במקומות אחרים בשטחים. למה שונה? כי אבישי רביב הוא לכאורה פעיל כך, ויגאל עמיר הוא הרבה יותר מתון מפעילי כך שאיתם אבישי רביב מסתובב. יגאל עמיר הוא מה שנקרא, נשמע מטורף להגיד את זה היום, אבל הוא מיינסטרים. הוא אדם שמזלזל בפעילי כך, באלימות שלהם, בכך שהם מדברים ולא צועקים ולא עושים. וזה מבחינת אבישי רביב, אם היינו אומרים שהשבק זה המיליה שאליו הוא הכי רוצה להיות שייך, והאנשים שבתוכם הוא פועל זה אנשים שהוא טיפה מסתייג מהם, יגאל עמיר הוא אדם שהוא מוצא איתו שפה משותפת, כי הוא לא קיצוני כמו אנשים שנמצאים בקריית ארבע, מצד שני יש להם על מה לדבר, והם מארגנים ביחד כמובן את שבתות האירוח, אותם שבתות שבהם צעירים דתיים, אפשר להגיד גם ימנים, הולכים לכל מיני התנחלויות, שומעים הרצאות, אבל גם המפגשים האלה עוזרים להם להכיר את בני המין השני, בנים בנות ובנות בנים כמובן.
איך הוא התרשם מיגאל עמיר? מה הוא מספר על התקופה הזו שבה הם התחברו אחד עם השני?
הוא אומר שיגאל עמיר היה אדם מאוד נחמד, מאוד אינטליגנט, אדם שרוצה להוכיח את עצמו כל הזמן, ואחת הסיבות שהוא רוצה להוכיח את עצמו כל הזמן, זה כפי שמגדיר את זה אבישי רביב, יש לו בעיה, ככה הוא אומר, והבעיה הזאת זה שהוא תימני, שהוא ממוצא תימני, ולמה זו בעיה? כי אבישי רביב אומר, וזה אולי מתכתב עם דברים שאנחנו שומעים לאחרונה, שאז בציונות הדתית יש איזשהו ממד של גזענות, ויגאל עמיר שרוצה להכיר איזושהי בחורה, נתקל בקשיים במערכת יחסים אחת שהוא מנהל, ובמיוחד במערכת היחסים שהוא מנסה ליצור, עם צעירה בשם מרגלית הרשפי, הייתי אומר סטודנטית שלומדת איתו בספסל הלימודים, שהוא כנראה מתאהב בה בצורה כזאת או אחרת, והוא נתקל בקשיים בעניין הזה, והוא כל הזמן רוצה להוכיח.
זה מאוד מעניין להסתכל על זה בפרספקטיבה שבה אנחנו כבר יודעים הרי איך הסיפור התפתח, אבל אז הסיניים, יגאל עמיר לא רק שלא היה מטרה של השבק, מבחינתם המשימה הכי דחופה וחשובה של אבישי רביב הייתה עדיין להביא מידע על פעילי ימין קיצוני שנחשבו קיצוניים יותר ורצו לפגוע במוסלמים. ואמרת, בימים ההם היינו בעיצומה של תקופה מאוד מתוחה.
מה שקורה הוא דבר כזה, מצד אחד השטח בוער ואבישי רביב צריך לפקוח עיניים. מצד שני, יש לו הצלחה מבצעית מאוד מאוד גדולה, אבל הצלחה שהיא בסופו של דבר באוכרב. וההצלחה המבצעית הזאת היא שהוא מדווח על כוונתו של פעיל ימין קיצוני שמתגורר בחולון, לבנות פצצה ביתית ולהטמין אותה לא בדיוק בהר הבית אלא בשער שכם. העניין הוא שאותו פעיל ימין קיצוני, האדם היחיד שהוא שמח עליו וסיפר לו על העניין הזה, זה אבישי רביב. ולכן צריך לעשות את זה בזהירות, אבל השבק עושה את זה לא כל כך בזהירות, והאיש הזה יוצא מביתו בחולון בשעה מוקדמת, והוא נעצר כשהוא על האוטובוס בדרך לירושלים, ובחיפוש בכליו נמצאת אותה פצצה ביתית. הוא נעצר, ומכיוון שהוא נעצר מוקדם מדי, אין מספיק ראיות והוא משוחרר. וכשהוא משוחרר, הדבר הראשון שהוא עושה, זה הוא בא לאבישי רביב החבר שלו, ואומר לו, תקשיב, מה עשית? אתה נורמלי? אתה היחיד שיכולת לומר להם, אתה היחיד שאני סיפרתי לו.
עשיתי להתחמק, והייתי בטוח שהצלחתי, אבל כנראה בחור יותר חכם ממשהו, הלך סיפר את זה לאחד החבר'ה החזקים בחברון, לנועם פדרמן, ואז התחילו השמורות, שאני סוכן שבק.
פעיל הימין הקיצוני נועם פדרמן, התפקיד הלא רשמי שלו בחברון, אגב עד היום ובקריית ארבע, זה לאתר סוכנים פוטנציאליים של השבק, מי שהשבק מנסה להשתיל בתוך הימין הקיצוני, וכשנועם פדרמן שומע את זה, אבישי רביב הופך להיות מוקצה, לא אומרים לו בוקר טוב, מדברים עליו מאחורי הגב, מתרחקים ממנו, זה דבר שהוא מרגיש, ואז הוא מבקש סעד בעצם עם מפעיליו בשבק, ואומר להם תעזרו לי, אני צריך לקנות מחדש את אמוני במקום הזה, שלא יחשדו בי שאני סוכן שבק, אני לא יכול להעביר לכם ידיעות, ואולי אפילו יש חשש פיזי לחיי.
הייתה לי כאילו דילמה ענקית, וגם הסברתי את זה לשירות, אמרתי חושדים בי, יצאו לי כל מיני רעיונות, אבל מאוד פרווה, הקים לעצר על גליית קרוזים, דברים כאלה פרווה.
אחד הדברים המדהימים שהם עוזרים לו לעשות, ואני מדבר על התקופה שלפני רצח רבין, זה לרסס את הכתובת רבין בוגד על גשר בר אילן, כשאנשי שבק מאבטחים מסביב. תחשוב מה המידע הזה היום עושה לכל תיאוריות הקונספירציה, ולאפשרות הבאמת סבירה והאמיתית, ואי אפשר להתחמק מזה, שאבישי רביב הוא חלק מההסתה לרצח רבין. מי שמרסס את הכתובת רבין בוגד, בגשר מרכזי מאוד במרכז הארץ, בחסות השבק, אז הוא שותף להסתה במידה כזאת או אחרת. אבל לאבישי רביב הדבר הזה נראה לא מספיק, הוא צריך דברים אמיתיים, ולכן הוא מתחיל לעשות מעשים יותר קיצוניים, יותר ויותר קיצוניים, להפוך דוכנים של פלסטינים, לפגוע ברכוש, הוא הופך להיות מאדם שמדווח את המציאות בשטח, לאחד מהאנשים שמחוללים את אותה מציאות.
זהו, שזה מתחבר לאותה תדמית שדבקה בו בשבק, וסיפרת עליה של סוכן טוב אמנם, שמביא מידע אמין, אבל גם אדם שאי אפשר באמת לשלוט בו, וסוכן שפועל בתוך קבוצה, שהוא עדיין מחזיק באידיאולוגיות שלה. אני בטוח שיש מורכבות להפעיל אדם כזה, שהוא במקביל ממשיך גם לעשות פעילות קיצונית.
השיא של הפעילות הזאת, ומה שיהפוך לסמל המפוקפק להפעלה של אבישי רביב, זו אותה כתבה על ארגון אייל, שמתפרסמת כ-45 ימים לפני רצח רבין, יום שישי בערב, זמן צפיית סי, תחילת שנות ה-90, הערוץ הראשון, כתבה של איתן אורן ביומן, שבו אותו ארגון אייל, יוצא עם אותו טקס השבעה מפורסם, שבו הוא גם מאיים להרוג יהודים, כי הם לא מספיק יהודים, וכל מיני דברים שהם באמת יוצאי דופן.
אני מצטרף.
לשורותיו ולמאבקו.
של הארגון היהודי הלאומי.
מצהיר אני.
כי אלחם.
עד נשמתי האחרונה.
נגד ממשלת הזדון.
ולו גם במחיר חיי.
הכתבה הזאת משודרת. אבישי רביב מפיק את הדבר הזה, זו הפקה מבוימת לחלוטין כמובן, כי הארגון הזה הוא ארגון פיקטיבי שהוא הקים.
טוב למות בעד ארצנו.
וגם טוב להרוג בעד ארצנו.
אם צריך, גם נפעל בנושא הזה. יש יהודים שהם לא יהודים לדעתי. ואנשים יכולים להבין מי אני מתכוון, אז כן.
מפעיליו של אבישי רביב בשבק צופים במופע הטלוויזיוני המבוים הזה כאחרוני הצופים בטלוויזיה. הוא לא אמר להם על הדבר הזה לפני זה, הם מתחילים לקבל טלפון מקונקורנציות שלהם בתוך הארגון, מאנשים שעובדים איתם, מה זה הדבר הזה? ואז הם קוראים לאבישי רביב לשיחה. ואז מחליט ראש החטיבה היהודית בשבק להקפיא את פעילותו של אבישי רביב. אני מדבר על חודש לפני הרצח. צריך להבין זו התלבטות באמת מטורפת, כי מצד אחד השטח בוער, זה בדיוק הזמן, זה המניטה, אם אתה חייב סוכן בשטח, אתה חייב מישהו שיעביר לך את הידיעות, אגב בשלב הזה כן הפגיעה באישיות פוליטית, בחירה ישראלית, אם זה שר החוץ פרס, אז ראש הממשלה רבין עולה על הפרק, זה דבר שישנו, אתה חייב אותו, מצד שני האיש הזה מאבד את הבלמים, הוא הופך להיות גידול פרא שם, שיוזם דברים בעצמו, לא רק שהוא יוזם דברים בעצמו, אנחנו בשבק לא יודעים על הדברים האלה, מה אנחנו עושים? מחליטים להקפיא אותו.
עשו לי שיחה מאוד רצינית, אמרו, אנחנו כרגע משאים אותך מפעילות, אנחנו צריכים לראות מה אנחנו עושים איתך בעתיד. אבל הרגשתי שהם צריכים אותי עדיין. הייתי בטוח שאני אחזור.
אתה מתאר שההקפאה הזו שלו היא למעשה חלקית, הוא נשאר בהוראת השבק לגור בקריית ארבע, הוא התבקש להמשיך ולהעביר מידע עם משמע על משהו חריג, אבל השבק באותה תקופה התנער ממנו, הוא ביטל את הפגישות של רביב עם המפעילים שלו. וכך או כך, אבישי רביב חזר לתפקיד שלו, זמן קצר לפני רצח רבין, פה גם נולדה שאלה שתלווה אותו ואותנו במידה רבה עד היום. מה הוא ידע, ולא פחות חשוב, מה הוא סיפר על יגאל עמיר לשבק?
יש ידיעה אחת שהיא ידיעה שנויה במחלוקת, ואני אסביר למה. אבישי רביב מספר לנו בריאיון שבאחת הפעילויות המשותפות שלהם בעיר העתיקה, באזור העיר העתיקה, ליד האוריינט האוז, הם הולכים, ואז הוא רואה את יגאל עמיר מצמיד אקדח לראשו של פלסטיני, שכנראה הקנית אותם, או שכנראה אמר איזה מילה בלא במקום, הוא סתם לא בא טוב ליגאל עמיר בעין, לא יודע מה קרה, אבל הוא מצמיד לו אקדח לראש. והדבר הזה לדברי אבישי רביב מקפיץ אותו, כי הוא אומר, אני הכרתי יגאל עמיר, שהוא אדם, לא אגיד מתון, כי הוא בימין הקיצוני, אבל אדם שהוא לא אמור לעשות דבר כזה, שיש פה איזושהי החלקה של יגאל עמיר, איזשהו משהו שהוא לא אמור היה לעשות. ואז הוא מדווח על זה לשבק, כך לדברי אבישי רביב. עכשיו, למה זה שנוי במחלוקת? כי לימים בשבק יגידו שאבישי רביב מסר את המידע הזה רק בלילה של רצח רבין, אחרי שהוא נקרא לאחד מבנייני מתי השבק בירושלים, רק שם הוא מוסר את המידע הזה, הוא מוסר אותו בדיעבד. אבל אין ספק היום בדבר אחד, האירוע הזה שבו יגאל עמיר מצמיד אקדח לפלסטיני, ליד האוריינט האוז בעיר העתיקה, כחודש ומשהו לפני רצח רבין, קרה באמת. עכשיו נותרת השאלה מתי אבישי רביב דיווח על העניין הזה. צריך לומר בהקשר הזה שאנחנו צריכים לבחור למי להאמין, רק הייתה טענה של אבישי רביב במהלך משפטו, שחומר הגלם של ידיעותיו הושמד ולא הגיע.
מעניין אותי איך הוא מסביר את תהליך ההקצנה של יגאל עמיר, כי אם בהתחלה הוא נחשב אדם מתון יחסית בהשוואה לקהל שאבישי רביב בדרך כלל הסתובב איתו בקריית ארבע, אז פתאום זמן קצר לפני רצח רבין, הוא רואה בעיניים איך עמיר מכוון אקדח לראש של אדם פלסטיני.
יש שני דברים, אחד זה שבאמת אבישי רביב מספר שיגאל עמיר כל הזמן רצה להראות שהוא עוד ועוד, כל הזמן רצה להראות לעצמו שהוא עושה דברים ולא רק מדבר, זה אחד. והדבר השני זה באמת הסכמי אוסלו שבאמת גורמים ליגאל עמיר, ואת זה אבישי רביב שומע ממנו, הוא אומר צריך להרוג את רבין. מאוחר יותר התברר שאבישי רביב לא שמע ממנו אומר אני הולך להרוג את רבין כאן וכאן, ואם הוא אמר שהוא שמע אותו אומר את זה אז הוא שיקר, אבל הוא כן אומר לו יגאל עמיר שצריך להרוג את רבין. אבל איך אומר אבישי רביב? זה היה באותה תקופה ביהודה ושומרון כמו להגיד בוקר טוב, אם הייתי מדווח על כל אדם שאומר שצריך להרוג את רבין, אז בתי הכל לא היה נשאר מקום בבתי המעצר בישראל, ואגב אפשר לראות את זה בהפגנה בכיכר ציון, שאלפי אנשים צועקים מוות לרבין, אז מה זה אם לא צריך להרוג את רבין, מוות לרבין?
אז בוא נדבר על ההפגנה הזו, כי היא תהפוך בהמשך הדרך להיות רגע מכונן בסיפור של אבישי רביב, ובטענות נגד מעורבות אפשרית של השבק ברצח ראש הממשלה.
נכון, צריך להבין, בהפגנה בכיכר ציון שקורית באוקטובר 1995, לכאורה אבישי רביב הוא סוכן מושעה, אבל כבר אמרנו שההשעיה הזאת היא השעיה בערבון מוגבל, וכמובן שהוא נמצא שם. ואז נשאלת השאלה. יש את אותה כרזת פוטו-מונטאז' שבה נראה, שבה מצולם רבין כשהוא לבוש במדי אס-אס, מדים נאצים. והשאלה היא מי הדפיס את הכרזה הזאת, מי הפיץ את הכרזה הזאת, ומי נתן אותה לכתב הערוץ הראשון, ניצן חן, שסיקר את ההפגנה.
את התמונות האלה שחולקו בהפגנת הימין קיבלתי אישית מאבישי רביב ומשני פעילים ידועים באייל ובנוער כך.
אז אחרי שנים התברר בחשיפה של עיתון הארץ ששני נערים בני 16, הם אלו שיצרו, הדפיסו והפיצו את אותה כרזה, השם שלהם לא פורסם למרות שהם עמדו לדין בגלל שהם קטינים. אבל בכל הנוגע לשאלה מי העביר את הכרזה לניצן חן, שפרסם אותה, גם בזה הרי האשימו את רביב.
אז אבישי רביב היום אומר שהוא אמר לנו כמה דברים. אני מגיש לו את הכרזה במהלך הראיון, והוא לא רוצה לגעת בה, הוא אומר לי אני לא נוגע בזה. ואז אני אומר לו, אבל אתה נתת את זה לניצן חן, לכתב הערוץ הראשון, אז הוא אומר, לא נגעתי, לא הדפסתי ולא הפצתי. אבל באחת מעדויותיו במשטרה, אבישי רביב אומר שהוא ראה את הכרזה, לקח אותה, קיפל אותה ושם אותה בכיסו, ולקח אותה הביתה. אז אני מאמת אותו עם הדבר הזה, אתה אומר שלא נגעת, אתה לא רוצה לגוע עכשיו בכרזה הזאת כאן בבית, אז הוא אומר, תראה, היו כל כך הרבה כרזות, הוא מתחמק מזה באיזושהי דרך, הוא אומר, היו כל כך הרבה כרזות, שגם אם נגעתי בכרזה הזאת, אז לא הפצתי אותה, ולא עשיתי בה שום שינוי, שבטח שלא הדפסתי אותה. הוא אומר שלגבי העניין של ניצן חן, שצריך להגיד בוועדת שמגר, והוועדה קיבלה את גרסתו של ניצן חן, שאבישי רביב הוא זה שנתן לו את הכרזה, אבישי רביב אומר לא היה ולא נברא, זה שקר אחד גדול. אבל בספר של בנימין נתניהו, ספרו האוטוביוגרפי של בנימין נתניהו, שיצא בחודשים האחרונים, הוא אומר דבר שהוא מדהים, וקצת חמה ככה מהרדאר. ביבי נתניהו כותב בספר שלו, שהשבק הדפיס והפיץ את הכרזה הזאת. השבק, זאת אומרת, זה דבר שהוא כמובן לא הוכח, אין לו שום אחיזה במציאות, וזה הודפס בספר, ספרו אוטוביוגרפי של נתניהו, אנחנו מאמתים גם את אבישי רביב עם הדבר הזה, והוא כמובן אומר שקר, כי הוא מדבר על סוכן השבק, הוא אומר, הוא מכל ההמון זיהה אותי, שאני הדפסתי והפצתי, שקר וכזב.
תסביר לי אבל אסנאים רגע, למה זה כל כך חשוב? כי אם אבישי רביב עשה משהו, אז כפועל יוצא משייכים את זה לשבק, זה אומר שהשבק עומד מאחורי המעשה שלו?
אין דבר שלכאורה אבישי רביב אמור לעשות ביהודה ושומרון, שהוא לא חלק ממה שהשבק צריך לדעת ממנו לפחות, אני אומר צריך לדעת כי לא על הכל הוא דיווח, אבישי רביב מקבל כסף מהשבק, הוא סוכן בתשלום, את הכסף הזה משלמים אתה ואני, או הורינו אז, לא משנה, אבל הוא מקבל מאיתנו כסף כדי לסכל טרור יהודי. אם הוא מסית בדרך כזאת או אחרת לרצח, זו הופכת להיות בעיה, ולכן תיאוריות הקונספירציה או התיאוריות של לכאורה אבישי רביב היה שותף להסתה לרצח. ולכן האירוע הזה בכיכר ציון היה אירוע מאוד מאוד משמעותי, כי זה נתפס, האירוע הזה נתפס כאירוע הקשה ביותר של ההסתה לפני רצח רבין. ואם אבישי רביב הוא מנוע משמעותי בתוך ההפגנה הזאת, אז זה דבר שגרם לכל אותן תיאוריות אחר כך להיות מופצות ולאנשים להאמין בהן.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אנחנו עם הסיפור של אבישי רביב, סוכן השבק לשעבר, שם קוד שמפניה, שדיבר איתך עומרי הסיניים בתוכנית עובדה על החלק שלו ועל ההיכרות שלו עם הדמויות המרכזיות סביב רצח ראש הממשלה יצחק רבין. איפה רביב היה ב-4 בנובמבר 95? איך הוא שמע על הרצח?
תראה, 5 ימים לפני רצח רבין נפגשים יגאל עמיר ואבישי רביב בפעם האחרונה. זה קורה במסיבת יום הולדת של ידידה משותפת שלהם, ושם הם קובעים ביחד להיפגש במוצאי שבת בהפגנת הנגד שמארגן הימין ברחוב דוד המלך, סמוך לכיכר מלכי ישראל, כך היא נקראה אז. הם קובעים להיפגש, אבישי רביב מבלה את השבת בחיפה עם חברים ומגיע מחיפה להפגנה. יגאל עמיר לא נמצא שם. את העיריות הם לא שומעים, מבינים שירו ברבין, אבל יש המולה גדולה וגם יש כמה עשרות מטרים שמפרידים, הוא טוען שהוא לא שומע את העיריות, אבל הוא מקבל טלפון ממרגלית הרשפי, שאומרת לו, ראו עכשיו בחדשות את יגאל עמיר, הוא האיש שירה ברבין. הטלפון מהמפעיל שלו זה רק עניין של דקות, הוא מקבל את הטלפון מהמפעיל, והוא נקרא בדחיפות לעלות לירושלים, שם הוא פוגש במפעילה ובעוד כל מיני קודקודים מהשבק, שמתחילים לשאול אותו שאלות לא פשוטות. מה ידעת? אם ידעת למה לא דיווחת? יש טון מאשים בתחילת הפגישה הזאת, אבל ככל שהפגישה הזאת מתמשכת, מתברר להם שהוא לא ידע על הכוונות האמיתיות של יגאל עמיר, לפחות בשלב הזה כך מתברר להם, ואז עולה אצלם הרעיון שאבישי רביב יכול לעזור להם. הוא צריך להיות מוכנס לתאו של יגאל עמיר, צריך להבין, זה לא שהייתה שאלה מי הרוצח, אבל הייתה שאלה האם מישהו יפעיל את הרוצח הזה, האם הוא קיבל דחיפה בעל פה או בכתב או שניהם או בשיחה מרבנים שונים, האם יש עוד אנשים שמתכוונים לעשות עוד מעשי רצח, האם הוא חלק מחוליה או בודד, כל השאלות האלה הן שאלות שעדיין ללא מענה בשלב הזה, ולכן אומרים, נכניס את האיש שאנחנו יודעים שהוא גם שלנו, וגם קרוב ליגאל עמיר, האיש היחיד הקיים, והאיש הזה הוא אבישי רביב.
רגע, תסביר באיזה תואנה הוא נכנס לתא של יגאל עמיר, איך הדבר הזה קרה?
בלילה שבין השישה בשבעה בנובמבר, שזה יומיים אחרי הרצח, מביימים מעצר מתחת לבית הוריו של אבישי רביב בחולון, והוא נכנס לתאו של יגאל עמיר. ושם בתא, הוא נמצא יומיים אחרי הרצח, מול האיש הכי מסקרן במדינה, הייתי אומר באותו הזמן, רוצח ראש הממשלה, והעדות שהוא מספק לנו על מה שמתחולל בראשו של יגאל עמיר, היא לא פחות ממדהימה. היא לא פחות ממדהימה, מכיוון שאת יגאל עמיר מעניין מה חושבים עליו בחוץ, האם רואים בו גיבור או לא גיבור, מה חושבת עליו הבחורה הזאת, ומה חושבת עליו הבחורה ההיא, הוא לא מביע אפילו פסיק אחד של חרטה, הוא אומר, אני יושב כמה שנים בכלא, אני אלמד תורה ואני אשתחרר, הוא לא בדיוק מבין את מצבו, הוא אומר שהוא פעל לבד, לגמרי לבד, שלא היה איש מאחוריו, אבל באמת מה שמדהים זה ה-state of mind שלו, ניתוק הייתי אומר מאוד מתמיה בין מצבו האמיתי לבין מה שקורה בחוץ. והפגישות האלה עם יגאל עמיר, הן יתחילו את מסלול ההתרסקות של אבישי רביב גם. מכיוון שבאחת השיחות של אבישי רביב עם יגאל עמיר, שומעים אנשי השב"כ שמאזינים לכל מילה בחקירה הזאת, דבר שמעלה את חשדם, שאבישי רביב ידע יותר ממה שהוא מספר על הכוונות של יגאל עמיר לרצוח את ראש הממשלה. וכשהוא יוצא ממשימת הדיבוב, הוא בעצם נלקח לחקירה, הוא לא מבין שמדובר בחקירה בעזרה, מבחינתו הוא יושב עם השבקניקים שהם המיליה שלו, ועכשיו אתה צריך להבין את להיכנס לתפיסה של אבישי רביב את המציאות באותו הזמן. אבישי רביב מתפיסתו את המציאות באותו הזמן נכשל, הוא בעצם סוכן שאמור היה להביא מידע על יגאל עמיר, ולא הביא את המידע הזה. והשבק, אני מזכיר לך, הוא מקום העבודה שלו, ומקור הפרנסה שלו, והחלום המקצועי שלו, ואם הוא יתפס כסוכן שנכשל, הדבר הזה עלול להביא לפיתוריו. ואז בעצם בשיחות האלה עם אנשי השבק, הוא מתהדר בפניהם על כל מיני הזדמנויות שבהם הוא לכאורה ידע במפורש על כוונותיו של יגאל עמיר. מה יגאל עמיר הולך לבצע, הוא מדבר למשל על אירוע ביד ושם, שיגאל עמיר חשב בו לרצוח את ראש הממשלה, כי ראש הממשלה היה אמור להגיע לשם, והוא ידע על כך, והוא סיפר על כך לאבישי רביב. אז אני אומר, אבישי רביב עומד בין שתי אופציות. האופציה הראשונה היא להיות סוכן טוב, שידע, אבל פשוט לא דיווח את זה מסיבה כלשהי, לבין סוכן גרוע שבכלל לא ידע, היה חבר של יגאל עמיר ולא ידע על כוונותיו, הוא בוחר באופציה, הוא עסוק באופציה של להיות סוכן טוב בשלב הזה, והדבר הזה, אתה יודע, הוא מכניס אותו לצינוק לשבוע, מכניס אותו לצינוק, הוא הופך להיות לחשוד באמת לחשוד במורבות ברצח ראש הממשלה, והפעם זה לא מעצר מדומה, זה מעצר אמיתי. ככל שמתקדם את החקירה, אני חושב שהחוקרים שלו מבינים שהוא התהדר, והם מחליטים לעשות לו בדיקת פוליגרף, בסיום השבוע הזאת, בבדיקת הפוליגרף מתברר שהוא אכן שיקר לגבי הידיעות הספציפיות, על הכוונות של יגאל עמיר לרצוח את ראש הממשלה, והוא משתחרר מהמעצר. הוא משתחרר מהמעצר לא לפני שמפעיליו אומרים לו, חביבי, אתה כבר לא סוכן שבק מעכשיו, אתה מפוטר. זה לא שהם מנתקים איתו קשר, הם המשיכו להיות איתו קשר, הייתי אומר, מסיבות הומניות, שזה יאמר לזכותו של השבק, אבל הם מפטרים אותו. ובעצם הוא חוזר לדירת הוריו בחולון, בלי מקצוע, בלי חלום, בלי עתיד אם תרצה, ואז בעצם מתחיל לעלות החשד שאבישי רביב הוא סוכן שבק. החשד הזה מתחיל לעלות בימים שאחרי שחרורו, הוא מתחיל לעלות כי באחד מהמקרים אבישי רביב מושאר לבד עם אותה מרגלית הרשפי. שני אנשים דתיים מושארים בחדר לבד לאיזה מין משימת דיבוב, בחוץ שומעים את זה, מי ששומע את זה בין השאר הוא בני אלון. בני אלון אז ממנהיגי הציונות הדתית וגם, ולא פחות חשוב, הדוד של מרגלית הרשפי. וכשבני אלון שומע את זה, זה מצטרף לחשד שכבר כל הזמן היה סביבו של אבישי רביב עוד קודם, אז הוא עולה לרדיו, והוא אומר שאבישי רביב הוא בעצם חפרפרת, ואבישי רביב מכחיש את הדבר הזה, מכחיש גם פומבית, ואז בליל שישי, ביומן, בערוץ הראשון, עולה לשידור אמנון אברמוביץ'.
ואני אפילו בהזדמנות זאת יכול לגלות ששם הקוד של אבישי רביב בשבק היה שמפניה. וכאן נשאלת השאלה, מדוע אותו סוכן המכונה שמפניה לא דיווח על ניסיונותיו של יגאל עמיר לרצוח את רבין?
שם נולד הכינוי שמפניה, והחיים של אבישי רביב משתנים. עד היום בעצם.
כי בעצם בשלב הזה, כל אותן תיאוריות, בהן גם תיאוריות קונספירציה, יצאו לאור, נכון? כלומר, הטענה שאבישי רביב ידע ולא דיווח, או דיווח והשבק לא פעל, ובכלל, עד כמה הוא היה מעורב, עד כמה השבק היה מעורב ברצח רבין, כולם דיברו רק על זה.
הדבר הזה לא מפסיק לטרטר, זאת אומרת, אני אומר לטרטר לא במובן השלילי, באמת היה צריך לחקור את זה. חברי הכנסת, בעיקר מהימין, מעלים את זה כל הזמן, גנדי וסלומיאנסקי, וחברי כנסת דוד אזולאי, מש"ס, וחברי כנסת אחרים, צריך לחקור את פרשת שמפניה, צריך לחקור את פרשת אבישי רביב, היא לא תרד מסדר היום.
האם השבק ידע מזה? למה הוא לא עצר אותו? מי אישר לשבק להמשיך להפעיל אותו עד הרגע של הרצח? על זה צריכים תשובות.
תופעה הזו של שמפניה היא תופעה שלא יכולה להימחק.
אנשי השבק הודפים באמת בנחרצות את הכוונה להעמיד את הסוכן שלהם לשעבר לדין, אבל עמי איילון, כשהוא ראש שבק, כשהוא צנח לארגון בעקבות הרצח, והוא לא בשר מבשרו של הארגון, נותן אור ירוק להעמדתו של אבישי רביב לדין, וזה סולל כמובן את דרכו של אבישי רביב אל דוכן הנאשמים, הוא נאשם אבישי רביב באי מניעת פשע, באי מניעת הרצח של ראש הממשלה רבין. אז המשפט הזה מתגלגל, יש עד אחד שיודע את האמת, והעד הזה יושב בבידוד, במאסר עולם, בכלא באר שבע, ומביאים אותו, מביאים אותו להעיד במשפטו של אבישי רביב, בבית משפט השלום בירושלים, בפני שלושה שופטים, יגאל עמיר מובא לשם, ושואלים אותו, תגיד, אבישי רביב ידע על הכוונות שלך, או לא ידע? פעלת לבד או לא פעלת לבד? והוא מגחך, הוא אומר, הוא קצת מזלזל גם באבישי רביב, הוא אומר, האיש הזה לא ידע שום דבר על כוונותיי לרצוח את ראש הממשלה, וב-2003, כארבע שנים אחרי שמוגש כתב האישום נגדו, אבישי רביב מזוכה פה אחד על ידי שלושת השופטים, מכך שידע מראש על כוונותיו של יגאל עמיר. אז הוא מזדכה במובן המשפטי, אבל הוא ממש ממש לא מזדכה במובן הציבורי. ואני חושב שמה שהוא עשה עכשיו אצלנו בעובדה, זה בעצם להשלים את הזיכוי הציבורי שלו, או לנסות לפחות. תקשיב, יש חורים עדיין בגרסתו של אבישי רביב, למשל בכיכר ציון, מה היה בדיוק חלקו בקרזה הזאת? הוא אומר שהוא לא נגע, והנה כן מתברר שהוא כן נגע, וכן כן החזיק אותה. אבל אני חושב שאפשר להבין דרך עיניו, או להאיר דרך עיניו חלקים שהיו אפלים עד עכשיו בפרשה הזאת.
ומה הנקודה הזו? מה הזיכוי שלו בבית המשפט? הוא נעלם, דיברו עליו, אבל לא שמעו אותו, אני מתכוון ברמה התקשורתית ציבורית כמובן.
נכון, בשבק הציעו לאבישי רביב לעבור לארץ אחרת, הציעו לו לשנות את שמו, הוא סירב לכל הדברים האלה, אז בעצם החיים שלו היו ככה, מצד אחד הוא אדם חופשי והוא גר ומנהל חיים, הוא היה נשוי, אב לשתי בנות, התגרש, אחר כך התחיל זוגיות חדשה וממנה יש לו תינוקת בת 8 חודשים עכשיו, אז הוא המשיך לחיות לכאורה חיים רגילים, אבל הם ממש לא היו רגילים, הוא עובד בתחום הנדלן, באיזושהי חברה ממשלתית, אבל החיים שלו לא חזרו למסלולם, זה לא אדם שחי חיים נורמליים, ואני חושב ש... לדבר הזה היו אחריות שתי סיבות, אחת לתיאוריות שנקשרו בשמו סביב הרצח, ושתיים, והיא קשורה גם לסיבה הראשונה, זה העובדה שהוא שתק. העובדה שהוא שתק גם נתנה דלק לתיאוריות הקונספירציה, גם לדברים שקשורים ספציפית בו, אני חושב שלמרות שהוא חשב שהשתיקה שלו תועיל לו, ותיתן לו לחיות חיים שקטים, בסופו של דבר הוא שילם מחיר יקר על השתיקה שלו כל עשרות השנים האלה.
אתה אומר בצדק שעד היום הפרשה הזו רודפת אותו, ועד היום כשמדברים על רצח רבין, השם אבישי רביב עולה. הגיוס וההפעלה שלו כסוכן שבק, זה שינה משהו בארגון היום, באופן שבו מפעילים היום סוכנים במחלקה היהודית?
אני משוכנע שההפעלה של אבישי רביב והכשלים שהיו בתוכה, וסימני הדרך שהיו בתוכה, בוודאי שינו את הדרך שבה, בשבק מפעילים סוכנים בתוך אוכלוסייה יהודית, הבעיה היא אחרת. הבעיה שהיום קשה עד בלתי אפשרי להכניס סוכנים לאוכלוסייה היהודית. קודם כל, נערי הגברות, שהם היום קהל היעד של הדבר הזה, הם חבורה מאוד מאוד סגורה, הם חבורה שכל אדם שהם לא מכירים אותו מתקופה מאוד מאוד מוקדמת של נכנס לתוכם, ישר מעלה חשד. יש חוברת שכתב נועם פדרמן לאיך להתנהג בחקירות שבק, וגם איך להבין שאדם הוא לא אדם מהסביבה הטבעית שלך. ולכן היכולת לשאוב מידע מסוכן, כפי שהיה אבישי רביב בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, היא הרבה יותר מסובכת. ראה מה היה עכשיו בחווארה. אומר לי אבישי רביב, אם אני הייתי סוכן בתוך השטח, במקומות האלה שאני שלטתי בהם, וזה שגרתי בקריית ארבע לא אומר שלא הייתי בקשר עם החבר'ה מייצר וממקומות אחרים, דבר כזה כמו חווארה שאנשים מגיעים ומבצעים דבר כזה, יכול היה אולי להימנע. הוא אומר, אבל תראה, זה לא רק שאנשים האלה לא רוצים את הסוכנים בתוכם, גם אחרי שראו איך, מה היה גורלי ומה קרה לי אחרי שאני הפעלתי, לא הרבה אנשים רוצים להיות סוכנים בתוך אוכלוסייה יהודית ביהודה ושומרון.
ואני חייב לשאול, ברמה האישית, 10 שנים חיזרת אחריו, ניסית לשכנע אותו, אמרת שאם חלמת לראיין אדם אחד זה הוא, הרעיון המקיף הזה סוף סוף קרה, מבחינתך, הוא עמד בציפיות?
לגמרי.
אז אחרי 10 שעות איתו, מה ההתרשמות שלך מאבישי רביב, מהסיפור שלו?
התרשמתי שאני מכיר אותו טוב, אבל אולי עדיין לא מכיר אותו עד הסוף. תראה, אני מהמרואיינים שלי, כשאני בקשר עם מרואיין, זה באמת, זה לתקופות מאוד מאוד ארוכות, וזה מתפרס על פני הרבה מאוד שיחות שכנוע, ואחר כך שיחות השכנוע מתורגמות לארבעה ימי צילום, הכל שעות מאוד מאוד ארוכות, ואני חושב שאני יודע הכל על המרואיינים שלי. אבל אבישי רביב, למשל, רק לפני שבועיים, שלושה, בפעם הראשונה הצלחתי להבין גם אחרי מאמצי שכנוע גדולים, איפה הוא גר היום. אז יש כל מיני דברים כאלה, לגבי גרסתו אני חושב שאני מצליח היום להבין מה נכון ומה לא נכון, איפה נוח לו יותר ואיפה נוח לו פחות, זה דבר שאני מצליח, אני מקווה בחושיי שהלוואי שהם עדיין מחודדים להבחין, אבל אתה שואל אותי אם אני יודע הכל, אני לא בטוח.
עומרי אסנאים, תודה.
אלעד, תודה רבה רבה לך.
וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר וההפקה, רוני ארניב, שירה הראל, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.